אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
עכשיו ברדיו על הגל, גם זה יעבור.
וגם זה יעבור.
עם נאוריי בוער ובקול בוסקילה.
שלום! אז אנחנו חזרנו. קודם כל, ברוכים הבאים. תודה שחזרתם לעוד תוכנית שלנו. תגידו שלום לאורחים החדשים שלנו.
שלום.
יש לנו פה היום... אוקיי, אז בואו נתחיל. אני בקול בוסקילה. היום איתנו ישראל בר, על הצד הטכני. יחד איתי, היום נוראי לא יהיה איתנו. לאלה שזוכרים, נוראי לא היה איתנו גם תוכנית קודמת, כי היה לו טקס ועכשיו הוא לא מרגיש טוב, המון עכשיו לא מרגישים טוב. אז נוראי, קודם כל, אם אתה שומע אותנו, ואני מקווה בשבילך שאתה שומע, אז קודם כל שתהיה לך רפואה שלמה, אתה ממש ממש חסר פה. וזהו, אז היום יש לי שתי אורחים ממש 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 חמודים שהתנדבו לעשות איתי את התוכנית. אז הראשונה זה מאיה עמיאל, תגידי שלום.
שלום, נעים מאוד
לכולם. תציגי את עצמך, בת כמה את, מאיפה?
קוראים לי מאיה עמיאל, אני מבאר שבע, בת 16, סוף סוף. וזהו.
ויש לנו את דניאל איבוביץ'.
שלום.
שלום, בת כמה אתה?
בן 17 מראשון.
יופי, מהמם. אז היום אנחנו הולכים לעשות, קודם כל היום זה יום בחירות, צריך להזכיר.
נכון.
אבל אנחנו הולכים לעשות תוכנית שמדברת על הכל חוץ מעל בחירות. לא רוצה לשמוע פה פוליטיקה. לא רוצה שום דבר שקשור לפוליטיקה. אנחנו הולכים רק לדבר על, 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 על מה אנחנו רוצים לשנות, מה אנחנו רוצים להוסיף, להוריד. בקיצור, דברים כאלה. אז אנחנו נתחיל ממשחק קטן, שהכנתי לנו. הכנתי. אנחנו הולכים לעשות משחק
אסוציאציות.
כן,
אסוציאציות.
ואנחנו הולכים לעשות את זה ככה. נתחיל מהמילה בחירות. מאיה, מה עולה לך?
בחירות ביבי.
ביבי.
רשות ממשלה.
פשוט ממשלה, ישראל.
שוחט.
הסוצץ, אז אמרו לו את מה יש לה, נהיה.
המוח לא פועל מה אני אעשה.
שוחט, מה עולה לך?
שליטה. שליטה, ארגון.
פשע.
אוקיי, טוב, אז המשחק ככה היה בשביל להקליל את האווירה.
מילה כללית מדי.
בסדר, זה בשביל להקליל את האווירה, לעשות את זה יותר, יותר, אתם יודעים, זורם וכיפי.
קשה להגיד על זה מילה אחת.
על פשע?
לא, מילה אחת על כאסוציאציה.
אז מה, משפט?
כן, יותר קל.
יותר קל? אז בוא נעשה על משפט רגע. תתחיל משפט. מה תתחיל?
בכללי, אפשרות לאזרחים לבחור את השליטה של המדינה, כאילו מה הולך להיות, מה...
לבחור את השלטון.
אבל זה לא המשחק. אוקיי, אז... טוב, היום אנחנו הולכים, כל אחד מאיתנו יגיד כמה דברים הוא היה עושה אם הוא היה ראש ממשלה. אנחנו נתחיל בדניאל. דניאל, אם היית עכשיו ראש ממשלה והיית... היית יכול לשנות הכל, לעשות מה שאתה רוצה. מה היית משנה פה? מה היית מוסיף? מה?
א' כל תחבורה ציבורית בשבת.
מסכימה. מה היה
מסכימה?
דבר שני, מנסה יותר לפתור את הבעיה של פקקים וכאלה. כי יש מדינות שיש להם ערים של עשרות מיליונים אנשים ואין להם פקקים כמו פה. תל אביב זה אפילו לא מיליון איש.
נכון, יש בתל אביב מלא פקקים כל יום ראשון במסיעה הפנימיה, זה מזעזע.
גם הייתי עושה כלא יותר קשוח. למה?
יותר קשוח?
בשביל מחבלים כלא זה אפשרות, זה לא עונש. בשבילם הם הולכים לשם, מקבלים אוכל, הם מקבלים את האפשרות ללמוד. הם אומרים לעצמם, אין להם מה להפסיד.
נכון.
כאילו הם מקבלים פרס על זה שהם רוצחים מישהו.
נכון לגמרי. יש להם שם הרבה, כאילו,
הם מקבלים חיים.
טובים, כן.
חד משמעית, הם מקבלים חיים שלמים בתוך כלא, כאילו.
מה עוד היית משנה?
אולי מנסה לאחד את פלסטין וישראל, למה הם לא הולכים לשום מקום, הם הולכים להישאר פה.
איך היית מאחל אותם?
א' כל יותר עושה השפעה בחינוך שלהם, יותר עושה ערבוב בבתי ספר. אם ילד פלסטיני היה גדל בחברה שהיא מעורבבת גם עם ערבים וגם ישראלים, הוא לא היה מקבל את השנאה הזאת לישראלים, גם אם היו מחנכים אותו ככה, כי הוא היה רואה שיש לו חברים שהם בדיוק אותו דבר כמו ערבים, אולי תרבות קצת שונה, אולי זה, אבל בסופו של דבר כולם אנשים.
מסכימה.
אני חושבת שבאיזשהו אופן, אני לא נכנסת לדעות פוליטיות, אבל אני חושבת שבאיזשהו אופן יש צד שהוא קיצוני גם בצד הזה וגם בצד הזה, שבעצם מונע מהדבר הזה לקרות, כי יש המון המון אנשים שרוצים באיחוד הזה ורוצים שיהיה משהו.
אבל בסופו של דבר, עם השנים זה עולה, כי פעם זה היה מתחת ל-20%, עכשיו זה 30% מהפלסטינאים תומכים באיחוד.
אני מקווה מאוד שזה יקרה יום אחד, כי אני חושבת שזה יפתור המון בעיות, אבל אני חושבת שזה גם משהו מאוד מאוד גדול לייחל לו, בגלל ש...
זה משהו שצריך את הבן אדם הנכון שיצליח לעשות את זה נכון וכמו שצריך.
אני חושבת שכרגע עדיין אין את זה. כאילו, יש פחות התעסקות בדבר הזה, כאילו, מתעסקים יותר בדברים שפה במדינה, אבל לא מבינים שזה יכול להיות פתרון להמון המון דברים.
כן, בסופו של דבר זה משהו גדול, משהו שקשה לעשות, אבל זה יפתור הרבה בעיות קטנות שאנחנו מתעסקים ביום יום.
לגמרי.
יפה. אהבתי את הדיון. מה עוד? מה עוד היית משנה? תחשוב עכשיו, אומרים לך כל מה שאתה רוצה. מה בא לך לשנות? מה מפריע לך? מה...
כנסות קשוחים יותר גם, יותר יקר.
כנסות יותר קשוחים? מה?
פה אתה... כי נגיד... בכללי, במדינות אחרות, למה בן אדם, למה הכל יציב שם? כי בן אדם יודע שיש לו מלא, שפה נגיד בתחבורה, אתה נוסע, אתה יכול לעבור את ה-10 כמש, שוטר לא יעשה לך כלום. במדינה אחרת, אתה עובר את ה-5 כמש, חושבים שאתה פסיכופת, חושבים שאתה לא בסדר.
אבל זה גם ככה בגרמניה.
כן, בגרמניה, אתה עובר את ה-5 כמש, וזהו, כאילו חושבים שאתה פסיכופת. לדוד שלי מגרמניה יש לו אלבום שלם של תמונות של כנסות, בכל הכנסות ובחייך.
אבל יש כנסות כאלה ויש גם כנסות שכאילו, אני יכולה להגיד לכם שאחי, יש לי אח, שהוא בגיל שלי והוא נורא שובב כזה, וכל היום בא עם חברים שלו בגינות בלילה ועושה רעשים, וכל היום הוא מקבל כנסות, וכנסות כאילו 500 שקל על כנס על רעש. כאלה, כאילו זה מוגזם, זה יש דברים שנכון, זה לא בסדר לעשות רעש וכאלה, אבל כאילו... תלוי, בכביש, שזה עניין
כן,
של חיים ומוות.
כן, אבל זה אני... עניין כבר, אני חושב, של יותר שקשור לסוג של חינוך, כי בשבילו הוא כזה, ההורים שלי משלמים על זה, אז מה, אני צריך אשכרה להתרחק מזה ולנסות למנוע את זה?
כן, זה כן עניין של חינוך, אבל גם לא תמיד זה תלוי בהורים.
מן הסתם הוא ילד, הוא ירצה לעשות שטויות וזה, אבל שאם, כמו שההורים שלי אומרים, אם אתה כבר עושה שטויות, לפחות תעשה את זה חכם. תימנע מכאלה דברים.
לא, הוא הולך למשטרה, עושה להם שם רעש, זה לא ה...
לא, מן הסתם, אבל איכשהו... נגיד ללכת למקום שרוב הסיכויים יש שם בן אדם שלא יזמין משטרה. ללכת למקום שהוא יותר חכם, כאילו, לשבת בו. אם אתה רוצה כבר לעשות רעש וזה.
אני חושבת ש...
לקחת בחשבון מה אתה הולך לעשות.
זה מה שמעתי להגיד, לקחת בחשבון מה אתה הולך לעשות, כי לכל דבר בסוף יש תוצאה ואתה...
אבל ילדים בגיל הזה,
אפשר להסתיר את זה,
כאילו...
במיוחד במדינה שלנו, כאילו, אני חושבת שיש המון דרכים להסתיר המון דברים.
ילדים בגיל הזה אין שכל, אין דאגות.
בדיוק, אין שכל, אין יותר מדי, כאילו, הם הולכים לגינה,
וזה למה צריך להסביר את זה לילד.
נכון.
אולי צריך ספציפית את הכנסות להוריד מהילדים, אבל כאילו...
נכון, כן.
אבל מה שהכנסות האלה מנסים לדחוף זה כדי שההורים יותר ייקחו את הילדים, מה שנקרא, יותר באחיזה קשוחה.
נכון, וחבל שהם לא עושים את זה, כי אנחנו יכולים המון פעמים גם לראות, אני מעבירה את זה טיפה לנושא אחר, אבל נשארת בעניין של כנסות. בן אדם שזורק אבן, נגיד, לא משנה מי הוא, בן אדם שזורק אבן על בן אדם אחר, או כמו שהיה בכל מיני פיגועים על חיילים שלנו, הוא לא מקבל את האנישה הרצינית שהוא אמור לקבל, והמון פעמים הוא יודע שהוא פשוט הולך לשבת עכשיו שעתיים לא יודעת, במעצר, והוא
כן.
משתחרר, כאילו, ממש בקלות, אז הוא אומר, באמת, כמו שדניאל אמר, מה יש לי להפסיד מזה? כאילו, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. כולה שעתיים אני מסיים עם זה וחותך הביתה, כאילו, הוא לא באמת נרתע מלעשות דבר כזה, כי הוא יודע שההשלכות של זה מאוד מאוד קלות, כאילו...
אני כן יודע שבמדינות כמו נורווגיה, נגיד, הבית כלא שם הוא ממש כמו בית מלון. כמו בית מלון. אתה רואה רוצח, והוא כאילו נמצא בבית מלון, יש לו את כל התנאים. כן, הוא רואה אור איזה שעה, מקסימום שעה ביום, שעתיים, משהו כזה, אבל יש לו הכל, יש לו מטבח, יש לו זה. הוא יכול אפילו להחזיק סכין, בן אדם שרצח.
מה?
כאילו, ומה שכן... הבתי כלא שם הם מאוד פרודקטיביים, כאילו אנשים שבאים לשם, הם לא, לרוב לא חוזרים לכלא. במדינות שבדרך כלל הכלא הוא קשוח, בדרך כלל חוזרים אליו, אבל אני חושב שבתרבות שלנו זה לא עובד ככה, כי לישראלים ולתרבות מזרחית יש נטייה כזאת לפחד לצאת פרייר, בוא נגיד ככה.
כן. אם גם מדברים על בתי כלא, אז אני חושבת שצריך להחמיר עם ה... מה זה? לעזור יותר לסוערים. מה זאת אומרת? לתת להם יותר כוח. כי היה נגיד את הסוערת, את המקרה עם הסוערת שאנסו אותה בבית כלב, בבית סוער. וזה כאילו סיפור שהוא מזעזע, וזה אמורה להיות מישהי שהיא עם כוח, והיא אמורה להיות אחראית עליהם, ואין שם מצלמות אבטחה, ואין שום דבר שיכול כאילו באמת... זה דברים
זה ש... זה משהו שלא אמור לקרות, כאילו אמור להיות מצלמות באותו רגע שרואים שמשהו... עומד לקרות, כאילו ישר אמורים לבוא לעזרה, זה כאילו, זה לא נורמלי.
הרבה דברים אמורים.
אני חושבת שבכללי אין מספיק כוח משטרתי וכוח עזר בהמון תחומים, כאילו, אם זה רפואה, אם זה...
כן, הרבה פעם הסוערים וזה, מה שקרה מפחדים, כאילו...
כן, כאילו, אלה הם מספיק שליטה.
הם מפחדים, הם באמת פוחדים.
אני די בטוח שאפילו בבתי כלב, אותם המחבלים, הם מקבלים גם אוכל אפילו טוב יותר מפה. בפנימיה. כאילו, תקשיבי, הוא יכול להתלונן על האוכל שלו, ויביאו לו משהו טוב יותר. זה כאילו...
זה מטורף.
רק כדי שיעני הוא יתנהג יפה יותר. הוא עושה לה... יעני, הם שולטים עליהם.
כן, בשביל
כאילו, הם יעשו להם דווקא, הם לא יעשו את מה שהם רוצים שיעשו.
אבל בסופו של דבר גם, בואו, נדבר דוגרי, לא כל כך נותנים להם גם את האפשרות. כאילו, אני חושבת שזה כן לגיטימי שלשוטרים יהיה את האפשרות לרצוח. כאילו, אם אתם תשימו לב על הענישה בארצות הברית, נגיד, יש כאילו עונש מוות לכאלו שמקבלים מאסר עולם, אם אני לא טועה. והחוקים הם מאוד מאוד נוקשים, ככה שיש איזשהו צמצום במקרים.
אבל כאילו... זה גם נורא מפחיד לתת לשוטר את כאילו כי... הסכמה לזה. כי... את מבינה?
נכון, אבל תחשבו שיש
המון... כמו כל הבני אדם, שוטרים גם יכולים להיות לא הכי זה.
נכון, יש המון מקרים כמו המקרה... וואי, אני לא זוכרת איך קראו לו, שהוא פשוט כאילו...
ג'יימס הזה, ג'יימס, איך קראו לו?
אני לא זוכרת, אני לא זוכרת.
שהוא חנק אותו או משהו כזה, גם היה. בארצות הברית היה את זה, אבל...
וגם פה השוטרים הרבה פעם מרשים לעצמם המון, כאילו...
נכון.
זה כמו שאני מכיר סיטואציה שיש לי חבר, ולאחותו הגדולה הייתה חברה אתיופית. סבבה? ושוטר הגיע אליי מהביתה, על רעש או משהו, לא זוכר, והוא פשוט הרביץ להן, לשתיהן.
יש המון 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 סיפורים כאלה.
זה קיצוני ברמות. אני חושבת ש... בהמון המון מקצועות, אני חושבת שכן צריך לעשות איזושהי חלוקה כזאת, של כאילו באמת, באמת לברור את האנשים שנמצאים בדיוק. בתפקידים כאלה חשובים, שחיי האדם תלויים
זה
בהם.
זה יעשה באמת את השינוי.
כאילו, אפילו ניקח את זה יותר רחוק, כאילו בתי חולים ובתי חולים פסיכיאטריים, והמון המון מקומות שבאמת צריך אנשים ש... יהיו אחראים מספיק לקחת את השליחות הזאת למקום שבאמת צריכים לקחת אותו. כי אפשר מאוד מאוד בקלות להשתמש בכוח שיש להם לרעה. וזה קורה מאוד מאוד מהר, ואנחנו גם יכולים לשים לב לזה, אבל בהמון מקרים אני עדיין מתעקשת על זה שאני עדיין מסתייגת מזה, ואומרת שלא נותנים מספיק כוח לשוטרים שלנו בהמון דברים. אני חושבת שאם זה הפשיעה בדרום, שאני כאילו, למזלי לא נתקלתי בזה פיזית, אבל... זה המון קורה בדרום, ולא מספיק נרתעים מזה, כי אין להם מספיק את האפשרות לבוא כנגד זה. מה הם כבר יכולים לעשות להם? כאילו, לא יכולים לעשות להם משהו שהם לא יכולים לבוא ולתקוף אותם. אני חושבת שזה המון פעמים זה קורה, שאין מספיק כאילו
את ה... בדרום בכללי, נגיד, אם את עכשיו, את רוצה לבנות בסתם שטח, לבנות לעצמך בית, ישר יבואו, יגידו לך, זה מבנה לא חוקי, ככה וככה וככה. יש הרבה אוכלוסיות בדואיות, בונים בלי סוף את הבתים האלה, והשוטרים נכון. מפחדים לבוא לשם בכלל.
נכון, זה גם...
ולהתעסק עם זה בכלל.
זה אפילו בביג, שזה מקום כאילו מקום מסחרי לקניות. כאילו, הכי הכי מדברת וכאילו... שם הכי פשוט, והם עושים שם דברים נוראים, או מטרידים אנשים. אפילו פעם אחת, אני ואבא שלי היינו בביג, ונתקלנו באימא וילדה, שבורחות מזוג זוג גברים, שפשוט רטפו אחריהם וניסו להטריד אותם. והמשטרה עברה שם, ופשוט לא עשתה כלום. וכאילו, אתה רואה שהם מסתכלים על זה, והם פשוט לא יודעים מה לעשות כנגד זה מהפחד, כי הם יודעים שאין להם שום אופציה להגן על אותם אנשים.
אז אני חושבת שהפתרון זה, קודם כל, לברור יותר את מי שנכנס לתפקידים האלה. נכון. כי זה חשוב ממש. ואז להגביל, כאילו...
בכללי אולי להעלות את השכר של השוטרים, אולי נכון. בגלל זה זה ככה.
לתגמל אותם כמו שהם צריכים.
למה הם מזלזלים בעבודה של עצמם? כי הם עושים את זה דוגרי כדי להשיג את הכסף שלהם, וזהו, כאילו... לעשות את התנאים
לא
קשים
טובה.
יותר לקבלה לשם, ושכר גבוה נכון. יותר כדי שיהיה יותר ביקוש.
נכון.
מה אתם רוצים? מה הייתם רוצים עוד לשנות? מה היית רוצה לשנות?
אני חושבת שהחינוך בבתי הספר הוא לא טוב.
החינוך על הפנים.
על הפנים.
אותו דבר כמו שלשוטרים צריך למורים גם אותו דבר.
נכון.
לעשות...
נכון.
בפינלנד רק 10% מהאנשים שלומדים להיות מורה מתקבלים. והם מרוויחים שכר כמו של בן אדם שעובד בהייטק או עובד ברופא.
ואז גם הקבלות יותר קשות.
ונורא חשוב למורים בכללי התקשורת עם הילדים. וזה, הם עובדים על זה המון איתם.
אני אגיד לכם מה, יש, אני לפחות נתקלתי בזה שרוב המורים, הוותיקים יותר, המבוגרים יותר, הם נורא כאילו, נורא נשארים בחינוך של פעם.
אין להם שפה משותפת איתנו, קשה יותר להבין אותם.
הרבה יותר קשה להבין אותם, להם קשה להבין אותנו, הם כאילו, ואז זה יוצר פער ממש גדול, שאנחנו לא מבינים את המורה, המורה לא מבין אותנו, כאילו, הם כאילו מתמודדים עם בעיות בצורה שאנחנו לא רגילים אליה.
ונותנים לנו, גם אני חושבת, המון פעמים נותנים לנו, הם מוותרים לנו, ואז אנחנו גם מוותרים לעצמנו באיזשהו מקום.
אבל זה העניין שלא עובדים אותם מספיק עם התקשורת של הילדים. כשבן אדם לומד איך יותר הראש של בן נוער עובד וזה, והוא יותר לומד איך למצוא את השפה המשותפת הזאת, אחר כך הוא יותר מסתדר עם זה.
נכון, כי אני חושבת שבשביל להיות מורה לא צריך רק תואר בחינוך. כאילו, זה לא באמת מספיק. צריך גם לעבוד על איזושהי תקשורת, על איך לגשת לילד. המון פעמים ילד שהוא במצבי לחץ ואתה לוחץ עליו עוד יותר, זה לא באמת עוזר לו. זה רק מכניס אותו לעוד יותר לחץ וגורם לפעולה הפוכה. כי אתה בא להשיג איזושהי תוצאה ממנו ובעצם
כן, אבל לפעמים נגיד, אם ילד מתעצבן, לפעמים המורה לא יכול להרשות לעצמו כאילו עדיין להיות נחמד.
לא, לא, נחמד, אני מסכימה.
אבל אם הבן נוער ממשיך ככה, כאילו זה גם עניין של משמעת, כאילו בסופו של דבר הוא מעליך, אז כאילו.
כן, אבל אני...
אבל זה גם עדיין לא...
אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי להמון סיטואציות, כי יש סיטואציות שמאוד יתאים להיות יותר נוקשה, וכמו שאתה אומר, אני חושבת שהכל יכול לעשות בצורה הרבה יותר נעימה. כאילו... מהדרך שזה קורה בה, המון פעמים בבתי ספר. כאילו, איך אנחנו יכולים אנחנו מאוד מרשים לעצמנו, כאילו, אני לא חושבת שזה צריך להיות כמו פעם, שמורים היו, לא יודעת מה, מרביצים עם סרגל בכיתות, כן? אבל אני גם לא חושבת שהמורים צריכים להיות חברים שלנו.
אבא שלי סיפר לי, בבית ספר שלהם באוקראינה, היה שם איזה ניסוי עם חשמל, משהו זה, וכאילו, היא לקחה כאילו שתי מתנדבים, לקחה שתי ילדים, אומרת להחזיק משתי הצדדים, מתחילה לסובב, שתי מתחשבלים.
מה?
שתי מתחשבלים ככה עם שיער לבעלה.
אימא לב, אוי, אוי ואבוי.
שחקתי כשהיא סיפרה את זה.
סבא שלי מספר לי שפעם אחת הוא איחר בדקה לשיעור, הוא עלה ממרוקו, והמורה פשוט אמרה לו בוא לפה, וליד כל הכיתה הוא פשוט לקחה סרגל, והתחילה להרביץ לו באצבעות, וכי אני אומרת, איפה זה נשמע סביר? אם אני מורה הייתה עושה לי, הייתי מחזירה לה כאילו. אני חושבת שלכיוון הזה ולכיוון הזה זה לא נכון.
נכון, נכון. צריך לדעת לעשות את הגבול הזה בין, כמו שאמרת, לא להיות חבר של מורה.
אבל גם שיהיה יחס מכבד ויחס שהוא הדדי, כי אי אפשר שמורה תצפה ממני לכבד אותה בזמן שהיא חסרת סבלנות אליי, שאין לה מספיק את הכלים לבוא ולהתמודד איתי, כי אני תלמידה שנגיד יותר קשה לה בלימודים, או נהפוך הוא. אני כאילו גם מכירה ההפך שזה, כאילו הכי מוזר לשמוע את זה, אבל לא תמיד המורים אוהבים את הילדים האלה שהם...
יודעים ומוצאים
יודעים וזה, כי הם, לפעמים זה מציק להם. כי הם אומרים כאילו, לא, אתה מפריע לשאר הכיתה, אתה זה, אתה זה. כאילו תמיד מוצאים איכשהו להתעלק על תלמידים מסוימים, ואני לא אומרת את זה בקטע רע למורים, אני חושבת שפשוט זה משהו שגוי באיך שהם למדו לבוא לתלמידים.
אני חושב שבכללי כל מורה צריך לעשות לו בדיקות מדי פעם, לא רק למורים חדשים שבאים נכון. בן אדם לבדוק אותם, אלא בכללי קבוע לעשות משהו פעם בחודש, לא יודע. למרות שגם זה יכול להיות שלא הכי מועיל, כי אני חושב שזה אמור להיות כאילו סוג של בסתר, העניין הזה. למה? כי המורה יכול להתנהג הכי טוב שבעולם כשהוא יודע שיש ביקור או משהו, ופתאום לשנות את ההתנהגות שלו ביום אחרי זמן.
זה מה שהיה קורה אצלנו ביסודי.
צריך להיות בהפתעה.
כאילו, המפקחת הייתה באה, ופתאום כל המורים נחמדים, והבית ספר נקי.
או עם ההורים. והשיחות הורים. טוב, מגיע יום הורים, הנה כל ההצגה מתחילה. שלום. וזה הכי הזוי, כאילו, שפתאום הם משחקים את עצמם, וזה הכי הכי מעצבן, כי אנחנו רואים אותה מזווית אחרת, וכמובן שזה לא הכלל על כל המורים, יש מורים מאוד נחמדים, כי אני יכולה לספר שיש לי מורות שאני, עד היום, יש להם מקום ענק בלב שלי, ועזרו לי מאוד, ואני לא חושבת שכל מורה צריך להיות אותו דבר, אבל גם שכל מורה יהיה לו איזושהי תקשורת עם, מינימלית, הכי הכי מינימלית עם תלמיד, כי זה סוד להצלחה עם כל העניין הזה של חינוך ולמידה.
אני חושב שבכללי גם לתלמידים צריך להסביר שהם צריכים להסתכל על מורים כאל בן אדם, להסתכל עליהם בגובה העיניים, כי יש ילדים שסוג של באים במין מחתחילה שנאה כזאת ישר. כן. אני לא אוהב בית ספר, אני שונא את כל המורים, אני שונא את זה, אז לא משנה מה המורה יגיד, אני יגיב באגרסיביות, יגיב בככה וזה.
כי זה האנטי שגורמים לנו לעשות.
בסופו של דבר הוא גם בן אדם, תדבר איתו בגובה העיניים.
אבל כשבן אדם כזה
שילד כזה... אם הוא מניאק אליך, סבבה, כאילו עוד איכשהו אפשר להבין.
ותבוא בגישה חיובית.
אבל כשילד בא בגישה כזאת, זה נטו כי הוא עבר משהו עם מורה כאילו לפני, שכאילו שבא אליו בכאילו... שבא מעליו, שהתנסה מעליו,
לא תמיד הייתי אומר את זה, כי לכל בנוער כזה יש את הקטע שהוא יחסית, כאילו לפחות לי זה היה ככה, אני לא אגיד לכל אחד. הייתי ביסודי ילד טוב כזה, ופתאום הגיע גיל 13 כזה, התחיל לי להיות כזה אנטי גדול כזה. זהו, אני הולך לבית ספר שונא את כולם, זה יאללה, שם פס על כולם. יצר. ואחר כך הבנתי שזה לא חכם להיות ככה, כאילו, גם מבחינתך זה לא משתלם להיות ככה.
נכון, אתה לא מרוויח מזה בסוף שום דבר, כאילו אתה...
בסופו של דבר, גם אם אתה לא מסכים עם מישהו, אתה יכול פשוט לנסות לשכנע איתו, להתווכח איתו על זה, אתה לא צריך לצעוק, להתעצבן.
נכון. לדון על זה.
אם אתה מעצבן את הבן אדם, למה שהוא יקשיב לך?
לגמרי. טוב, אז אני רוצה להגיד משהו שאני הייתי משנה, שכאילו ישר חשבתי, אמרתי, ידעתי שאני הולכת לעשות תוכנית הזאת, סתם, ואמרתי מה הייתי רוצה לשנות, והדבר הראשון שעלה לי, זה עונש מוות למחבלים. זה כאילו מה שישר כאילו קפץ לי לראש. וזהו, בוא נדבר על זה, מה אתה חושב על זה מעניין אותי?
אני חושב שיכול להיות... אי אפשר להגיד על זה, את זה לכל המחבלים.
חד משמעית, כן.
אפשר להגיד שאפשר לעשות סוג של חינוך כזה בכלב ולנסות לשנות את הדעה שלהם. כאילו, שהכלא יהיה עם משמעת כמו שצריך קשוח יותר, כמו שדיברנו על זה לפני זה.
איך אפשר לשנות דעה של בן אדם שכאילו הדעה שלו היא להרוג כאילו כל בן אדם שהוא יהודי?
בן אדם שגדל על זה, כאילו, בסופו של דבר המון המון ילדים קטנים כזה.
אמרתי לך, הרבה מחבלים עושים את זה כי אין להם מה להפסיד. יש להם הרבה אפשרויות בכלא.
בגלל זה, אבל זה...
אם הכלא קשוח יותר כבר... חלק מהמחבלים הולכים, כנראה. ואחרי זה, כאילו, אפשר סוג של לעשות להם, לשנות את הדעה שלהם מהבחינה של...
אני לא חושבת שבן אדם שמוכן לרצוח יהודי כי הוא יהודי, כאילו, ישראלי כי הוא ישראלי אז הוא, אז כאילו, אפשר לשנות את הדעה שלו. זה דברים שגם אם לא ילמדו בבית ספר, אז כאילו, בן אדם שמגיע למשפחה כזאת, ילמדו אותו, אז ילמדו אותו את זה גם בבית. כאילו, אתה מבין? זה כאילו...
כן,
חינוך,
לבן אדם,
חינוך.
לבן אדם בוגר חינוך. נורא קשה לשנות את המוח כשכבר הוא נתקע על דבר כזה.
ורוב המחבלים הם כאילו אנשים גדולים.
אבל זה לא נכון לכל אחד. אי אפשר להגיד שמחבל אחד מתוך 100 לא ישתנה. נגיד אם הוא יעבור איזשהו סוג
אוקיי,
של חינוך מסוים.
אוקיי, אז לקחת הסיכון ש-99% ילכו לכלא, יצאו מהכלא ויעשו עוד פיגוע?
בכללי, לאנשים בכלא אפשר לנצל אותם לטובה. עזבי את זה שכאילו... הוא יכול להיות כל החיים בכלא, אבל הוא יכול להמשיך לעבוד. יש הרבה כאלה שבכלא עובדים.
להגיד את דעתי, אני חושבת שזה נושא מאוד מורכב. כאילו, אני מתלבטת אם להגיד שזה אינדיבידואלי לכל סיטואציה של מחבל עם אזרחים, או תושבים, או לא משנה מה. כי אני כואבת כל פעם שקורה איזשהו פיגוע, כי זה המדינה שלי, וזה כל דבר גורם לי להרגיש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר לא בטוחה, ובסוף אתה מאבד את ביטחון שיש לך בתוך המדינה שלך.
אבל את האמת שהמדינה שלנו אחת מהבטוחות בעולם, כאילו, זה שאנחנו חווים את כל הפיגועים וזה, אנחנו הכי מוכנים לזה.
אם אנחנו משווים, ברור, אבל אני בתוך הסיטואציה, אין לי איך להשוות את עצמי, אני לא עוברת בין מדינות בשביל לראות את זה.
לדוגמה, אני אגיד לך את המלחמה באוקראינה, אין להם כיפות ברזל כמו לנו. זה היה בפתאומיות, הכל התחיל, וכאילו, ושם זה לא היה כמו אצלנו שהיה טילים וזה, זה ישר מסוקים, מטוסים, טילים, זה...
יש המון מדינות כאלה שלא מכירות במלחמות, כאילו, עכשיו שהייתי בגרמניה,
כמו שעכשיו, תראי, יש את העיר מריופול, מחוקה, עיר מחוקה, עיר שלמה.
זה עזוי לחשוב שדברים כאלה קורים כל כך במהירות, אבל אני גם מסתכלת על הצד שלי, כאילו, פה, שאני חווה את זה, ואני אומרת, כאילו, איך אני יודעת עכשיו שאני ברכבת? לא יגיע פתאום איזה מישהו יעמוד, ירים סכין, יבוא לרצוח אותי. איך אני לא יכול להיות בטוחה בזה?
כל בן אדם כאילו...
אין לי תשומר, אין לי תשומר שאני ברכבת. ואני אף פעם לא יכולה לדעת מה יקרה, וזה... זה קצת איזה משהו שאני מעבירה לעצמי בסרטים בראש, כי אני כאילו אומרת, טוב, אולי כאילו יקרה משהו ואני צריכה להיות מוכנה, ואיך אני אהיה מוכנה. וגם עם מה שאתה אומר, אני מאוד מסכימה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, בין אם המדינה עצמה בטוחה, התחושה גם צריכה להיות שלי. ואם אני לא מרגישה את זה, אז זו קצת בעיה, כי אני יודעת שיכולים לאפשר להם מאוד מאוד מהר לחזור לזה שוב.
אבל צריך לא לשכוח שיש משהו שנקרא ברוב המדינות הדמוקרטיות Human Rights. כאילו, בכלא, זה למה אתה לא יכול לעשות תנאים קשוחים כאלה, אחרת אתה סוג של אופר איזשהו חוק כזה, נכון. של מדינה, כאילו. זה לא הכי אפשרי.
זה שאלה מאוד מאוד קשה, אני לא יודעת אם אני מסכימה... אני חושבת שכן צריך להיות אנישה מאוד מאוד חמורה, והמון המון אני חושבת שגם צריך לרצוח אותם, כאילו להרוג אותם, להרוג את המחבלים האלו, אבל...
אני חושבת שזה תלוי במקרה, כאילו.
אני חושב אם בן אדם נגיד עבר את ה... נגיד הרג יותר מ10 איש, אז אני חושב שיכול להיות שכן, צריך לעשות לו
ושלוש אנשים זה לא מספיק.
אבל אז זה גם בעיה, כי זה כאילו...
מן הסתם צריך לשבת הרבה זמן בכלא, אבל יכול להיות שהוא לא...
אבל תחשוב שזה גם בעיה, כי מצד אחד, מה, תגיד על 2 כן ועל 3 לא? יש איזה משהו במספריות הזאת שיכול מאוד מאוד להגביל לכיוונים לא טובים. כי אז הם יגידו, טוב, אני ארצח אז 2 אנשים, והעונש לי לא יהיה כזה חמור. ואז אחד אומר, טוב, אם אני רוצה עוד אחד, זהו, הלך עליי, אני לא יכול לרצוח.
כן, אבל נגיד הוא יהיה הרבה שנים בכלא.
נכון,
זה בשבילהם, זה לא משהו שהוא... אם הוא לא יעשה את זה עוד פעם, אז זה בסדר. אם הוא ימשיך ככה אחר כך, אז לטפל בזה.
אבל ימשיך ככה זה עוד משפחה שנהרסה, זה עוד
משפחה שנהרסה, אבל
תחשבו על זה שנייה ברצינות. להגיד עונש מוות, אי אפשר כשאין אפילו החמרות בדברים שיש עכשיו. כאילו עוד לא עברנו את השלב האמצע, אנחנו כרגע רק בהתחלה בעונשים שנותנים להם. עונשים של אמצע עוד לא ראינו. כאילו מישהו מציע עונש מוות ומישהו מציע שעתיים במעצר. ואנחנו עוד לא ראינו באמת באמת... שזה מיושם על המון המון אחוזים של מקרים שבאמת נותנים להם את העונש שמגיע להם. עוד לא ניסינו באמת האמצע, ככה אני מרגישה. שכאילו ישר מציעים את העונש מוות, ואם מסרבים לו, אז זה לא מספיק, כאילו לא מספיק מחמירים בעונשים.
אבל כי אף אחד לא עושה כלום, כאילו לא מנסים לעשות את האמצע.
נכון, ואני חושבת שמאוד מאוד חייב לנסות קודם את האמצע, לפני שאנחנו עוברים לעונש מוות, כי אנחנו עוד לא נתקלנו באמת במספיק מקרים שנותנים להם את העונש שמגיע להם. תמיד יש הקלות, ותמיד יש ככה וככה וככה, וברגע שהם מתרגלים לזה שהם מקבלים את העונש הכי הכי פחות חמור, הם מרשים לעצמם הרבה יותר. וכאילו עונש מוות זה מאוד, מאוד קיצוני אמנם להגיד, אבל בכל זאת, אם זה לא קורה, אז כאילו, אז אני לא יודעת, כאילו, חייב קודם את האמצע, אני לא יכולה לבחון את זה כשיש שני צדדים קיצוניים.
אבל כמו שיש... פוטנציאל שמשפחה תארס, בדיוק יש פוטנציאל גם שהבן אדם הזה יתרום איכשהו לחברה, ויהיה נכון. פרודקטיבי לחברה.
בגלל זה אני אומרת, עוד לא ניסינו את האמצע, עוד לא... נכון שהם מקבלים השכלה ולמידה וכך וכך, אבל אני חושבת שלא מספיק דואגים לזה לאחר כך. כאילו דואגים להם למה שעכשיו, בואו תלמדו, תעשו בגרות, לא יודעת מה, אבל...
לא דואגים לזה לאחר כך הם ייצאו וישתנו.
בדיוק, לא מלמדים אותם כמו שצריך,
איך להתמודד עם הבחוץ.
איך להתמודד עם הבחוץ, בדיוק. אני חושבת שזה גם בהמון המון מוסדות כאלה ואחרים שהם סגורים, לא מלמדים על החיים של
אני
אחר
אני חושב שלמחבלים לא אמורים לתת כאילו שנים לזה שכאילו מתי אתה תצא וזה. שיגידו לכם, אתם
עולם?
תקועים לכל החיים בכלא.
אבל אז אתה אומר, אתה אומר אבל שאתה רוצה שהם ילמדו.
שמי, ואחר לא, כך... אחר כך לעשות להם לימודים, זה, אם אתה עובד, אם אתה זה, אחר כך שזה יהיה כמו פרס.
נכון, אבל המון פעמים זה קורה וזה לא עובד. כאילו נותנים להם את הצ'אנס הזה, אומרים בואו תלמדו, הם מרים.
שירדוף את האופציה ללכת החוצה, כי אחר כך הוא יגיע החוצה וזה יהיה כמו פרס בשבילו, הוא יתלהב מזה.
נכון, אבל יש גם המון מקרים שזה לא עובד.
אולי גם, ויש אופציה שהוא כאילו יעשה הכל, כדי לא להתעקע עוד פעם בסיטואציה הזאת.
נכון, אבל אני יכולה לתת לך אפילו דברים יותר פשוטים.
אם הוא יתקע בפעם השנייה, מובן מאליו שהוא יותר לא חוזר לחברה.
כן, אבל אני כאילו עכשיו לוקחת את זה אפילו לכיוון אחר. אני פשוט מתבססת על הפרת חוק. ראיתי באיזושהי סדרה שהצלמת שלנו במלכות כפר עשתה, שבעצם על אנשים שהם מכורים לסמים, והייתה שם מישהי שבאמת נלחמה, וכמה שנים הייתה שם בתוך נבר תרצה, ולמדה ולמדה ולמדה, ובסוף היא יצאה החוצה וחזרה לזה. כאילו, אני לא משווה את זה להריגה חלילה או רצח, או לא משנה דברים ברמה הזו, אבל אני חושבת שפשוט, כשבן אדם, כשבן אדם באמת רוצה לעשות מה שהוא עושה, לא משנה כמה הוא קיבל פרס על זה, ולא משנה, כי בסוף זה הכל מתבסס על כוח רצון. מה זה כוח רצון? הכוח של הגוף שלך, עד כמה אתה מסוגל מנטלית, לבוא ולעשות משהו. למדת, השקעת, עשית את כל זה, בסוף תרצה לבוא לרצוח יהודי, זה מה שיספק אותך, זה מה שתעשה. כאילו, כך או כך, אני מבינה שאתה במחשבה כזאת שזה יהיה פרס, ואני גם חושבת שזה משהו שהוא מאוד נכון לעשות, כי יכול להיות שזה ילמד המון המון אנשים איך להיות בני אדם.
זה לא משנה מה, זה בכל מקרה טוב יותר ממה שעכשיו.
זה נכון, אני מסכימה איתך, אני חושבת שזה גם איפשהו גם האמצע, כי כרגע אנחנו לא נפגשים בדברים כאלה, ובמקרה אמצע. כאילו, יש עדיין את השנים ואת כל הדיון ואת כל מה שסביב זה, וכרגע זה לא באמת קורה, זה תמיד הדיונים האלה, ואין באמת איזושהי אכיפה שהיא כללית. אין משהו כזה.
הרבה החלטות בארץ הולכות מאוד לאט, זה גם בעיה.
נכון.
אבל זה גם החיסרון של מדינה דמוקרטית בתכלס, זה לא נכון. כמו מדינה דיקטטורית
שבן אדם אחד מחליט וזה מה שיהיה. אבל אתה באמת חושב שזו מדינה דמוקרטית? אתה מרגיש שזה באמת דמוקרטיה מה שקורה?
אני חצי קלאץ', לא הייתי אומר שבמאה אחוז.
אני גם מסכימה.
א' כל, במדינה דמוקרטית, אני לא חושב שרלוונטי להיות מדינה דתית. מה את חושבת אם ש"ס יבחרו? את לא חושבת שאנחנו באיזושהי צורה נהיה נורא דומים לאיראן? באיראן היה תקופה
אני לא
שהיו,
דתית, שנשים הלכו לביקיני,
היה להם
שזה
יותר
יהיה
שוויון, זה פתאום עלה לשלטון כל העניין הזה של הדת. נכון. עכשיו את יודעת כמה הפגנות שם, כמה נשים נעלמות, כמה זה.
אני רואה וזה נוראי, אני גם קוראת על זה מאוד,
לא ואני חושבת ש... את לא חושבת שהיה אותו דבר עם ש"ס היו נבחרים?
אני אגיד לך מה, אני חושבת ככה לשני הצדדים, אני חושבת שאני לא רוצה קיצרנות לא של הצד הזה ולא של הצד הזה, אבל לצערנו בישראל האמצע הולך עם השמאל. וזו נכון. גם בעיה, אין באמת אמצע, אין לי את היכולת לבחור אמצע. יש לי יכולת לבחור ימין או מרכז שמאל. אף אחד לא נותן לי לבחור את האמצע. אף אחד לא בא ואומר לי, טוב, את לא בעד כפייה דתית, ואת כן בעד שישמרו על החגים ועל המסורת של המדינה שלנו ועל היהדות. ובכל
לא,
זאת תהיה תחבורה ציבורית במדינות שאפשר.
העניין של מדינה דמוקרטית, שבן אדם עושה את מה שבראש שלו, אתה רוצה ככה, תעשה ככה.
נכון, אבל
לא בסופו
של דבר זה לא באמת קורה.
לא אמור להפריך מה בן אדם אחר חושב.
אבל זה לא
זה
קורה. אני רוצה לנסוע בתחבץ בשבת. אני לא יכולה. נגיד אני גרה בתל אביב, אין לי בעיה שבמקומות כמו בני ברק, או במקומות שרוב האוכלוסייה כן, שם היא כן. אוכלוסייה דתית, אין בעיה ששם לא יהיה, מכבדת. אבל אני הרוב, אני גרה בתל אביב, אני רוב בתוך העיר הזאת. אני רוצה שיהיה תחבץ, שאני אוכל לנסוע למקום למקום. למה אני צריכה להזיע ושיהיה לי חם? למה? כאילו, אני לא כופה על האנשים שלא מכבדים את זה ושלא רוצים שזה יהיה, אין בעיה. במקומות שהם הרוב בו, אין בעיה, זכותם. אבל ברגע שמכלילים את זה כמדינה, זה יוצר המון המון בעיות, ואין באמת איזשהו פתרון.
כן, אבל הבעיה היא שהיא, אולי זה לא הרוב, אבל זה חלק גדול מהאוכלוסייה.
נכון.
ובן אדם שהוא ראש ממשלה או משהו, הוא צריך לרצות את האוכלוסייה.
שאלה היא איזה אוכלוסייה הוא מרצה, את כולם או שהוא לוקח צד?
נגיד אפילו ביבי, את לא יכולה לדעת אם הוא באמת בצד של הדתיים, אולי הוא מנצל את הקטע של האוכלוסייה ואת ההשפעה שלו.
אבל אתה יכול להגיד את זה על כל,
של
כל פוליטיקאי. אפשר באמת לדעת.
אני חושבת שהמון המון...
זה מה שאני אומר, שאי אפשר באמת לדעת, זה פשוט האסטרטגיה של הפוליטיקאי להצליח.
הפוליטיקה היא מאוד מורכבת בישראל, כי כל אחד קצת אנוכי לעצמו.
אף פוליטיקאי לא באמת יכול להגיד מה הוא חושב, הוא צריך תמיד לנסות לצאת כאילו בסדר כזה, פוליטיקלי קורקט, מה שנקרא.
כן, אבל זה חרטה, כי בסוף כל אחד דואג לדברים של עצמו, כאילו אף אחד לא באמת חושב, טוב, אני עכשיו באמת אחשוב את מה שאני חושב, כי כולם ילכו איתי. לא, הוא ינסה קודם כל לרצות.
לשכנע.
אבל ראש הממשלה, לא, כאילו, התפקיד שלו זה לא לעשות את מה שהוא חושב.
כן צריך לעשות את מה שהוא חושב. אני חושבת שרק בגלל זה צריכים לבחור בו, אבל ברגע שהוא מושפע מדעות אחרות.
צריך שיהיה לו דעות מסוימות, ושהאזרחים יתמכו בזה.
לא שהוא יתמוך בעצות, כאילו גם, אבל...
מן הסתם שהוא צריך לפעמים להתפשר עם האוכלוסייה, בסופו של דבר זה דמוקרטיה, זה...
טוב, אתם רוצים להגיד עוד משהו שהייתם משנים?
אני חושבת שהייתי גם משנה את ה... אני הולכת על אותו קו שדיברתי מקודם, של הבירור, לברר, לברר? לברור, סליחה. לברור את, את האנשי מקצוע. דיברנו גם על הבתי ספר וגם על המשטרות ועל הבתי חולים, ואני רוצה לגעת קצת באמת בבתי חולים. אני חושבת שהם... היה לא מזמן מקרה על מישהי שהייתה מאושפזת באשפוז פסיכיאטרי, והאח בבית חולים פסיכיאטרי, שבאמת הם היו מאוד קרובים והיה להם קשר, ויום אחד הוא הציע לה שהם ייפגשו, והיא עשתה את זה, ובסופו של דבר גילינו שהוא בסוף, הוא רצח אותה, כאילו...
כן, קבר אותה חיה.
ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר... אין לדעת מה עלול לקרות. ותחשבו מה היה יכול להיות שונה אם האנשים האלה היו בוררים אותם הרבה הרבה יותר, כי הם אנשים שחווים איתך את הדברים הכי קשים, וזה צריך להיות לדעתי עבודה שהיא שליחות. כאילו, אני יכולה לשתף מהצד שלי שאני הייתי מאושפזת באשפוז פסיכיאטרי, ובמחלקה סגורה להפרעות אכילה, וזה היה קצת לפני שבאתי לפה, והיה לי מאוד קשה בהתחלה עם החוקים. כאילו הרגשתי שהכל סוגר עליי, ושאף אחד לא מבין אותי, ושהרגישות היא לא פקטור בכלל. כאילו, זה אומנם היה באמת מחלקת נוער, אז ההתנהלות היא שונה, ואנחנו לא במיטות אשפוז. אבל כל החיים סביב החוקים, סביב החוקים, וסביב בעצם הניהול של המקום הזה, זה היה משהו שמאוד היה לי קשה איתו. וכמו כל דבר בחיים, בסוף אנחנו מתגלים לדעת שאנחנו מתרגלים לדברים, והתרגלתי מאוד לסיטואציה, אז אני חושבת שבגלל זה ידעתי להתמודד, אבל היה לי מאוד מאוד קשה עם המדריכים שם ועם כל החוקים, והרגשתי שהכל מאוד מאוד נוקשה, ולא בדרך שזה צריך להיות, ושהאנשים האלה הם פשוט עובדים שם, והם לאו דווקא האנשים שצריכים להיות האנשים שמלווים את הנושאים הרגישים האלה, כי זה נושא שהוא מאוד רגיש, אחת כאילו מהחיות, שאין בעיה עברה סיעוד ועשתה את התואר וכו וכו, אבל בסופו של דבר קרה איזשהו מקרה איתה שהיא ראתה ליד אחת מהחברות שלי במחלקה סרטון, ששומעים שם המון המון טריגרים של הפרעות אכילה, וזה היה לידה והיא פשוט לא באמת שמה לזה לב, וזה משהו שמאוד מאוד פגע לה בטיפול. כאילו לפעמים הדברים אפילו הכי קטנים הם מלאי משמעות עבור אנשים באשפוז או... כל דבר כזה, ואני מחזירה את זה לנושא עם המטופלת שהאח רצח אותה. הוא השתמש בדברים שלה, במקום להיות הבן אדם שעוזר לה, הוא לקח כן. את זה למקום אחר לגמרי, ובעצם עצר לה את החיים. הרג אותה והרג עוד המון לבבות של המשפחות שקרובות אליה.
בכללי אני חושב שמשהו לא בסדר שם עם כל הטיפולי פסיכיאטרים וזה, כי יש לי ידידה שאימא שלה יש לה סכיזופרניה ומניה דיפרסיה. וכאילו, היא הלכה, היה איזו סיטואציה, כאילו היא ניסתה להתאבד, סבבה. ולקחו אותה, ומה, היא הייתה שם כולה חודש והחזרו אותה הביתה, כאילו כלום. ובהתחלה כאילו, כן, היא הייתה נראית שמחה, זה, כי הייתה כל הזמן על הכדורים וזה, ו...
בסוף אי אפשר לחיות עם
כדורים. פתאום הכל התהפך, היא עשתה כאלה דברים שאוי ואבוי, וכאילו, אף אחד לא עוזר, כאילו, היא אשכרה צריכה לרדוף אחריהם, אחרי הבית חולים, ולעשות... אין לה אפילו את האבחון לסכיזופרניה. סכיזופרניה זה מחלה שיש לך הזיות, אין לה אבחון לזה, לא עשו לה אותו. וזה נוראי בחלק של הפסיכיאטר. בכללי הרפואה בארץ היא ממש טובה, אבל בחלק הזה זה...
אני ממש מסכימה, ואני גם...
סיפורים שזה נוראי.
זה ממש נוראי, וגם אני חושבת ש...
זה גרוע יותר.
שהמון המון... סליחה, אני אתן לך את המחשבה. המון המון מקרים... של בעצם שקורים בבתי חולים, הם נעשים לא בצורה הכי טובה, כי בעצם בתוך הבית חולים מאוד קשים איתך ומאוד נוקשים, אבל מאוד מהר משחררים אותך, וזה גם מה שקרה לי, אני לא רציתי בכלל להשתחרר, ושחררו אותי פשוט. והיה לי מאוד מאוד קשה, ובבית המצב שלי דרדר.
כן, והם לא בודקים באמת משהו.
הם בודקים, אבל הם לא חושבים 20 צעדים אחורה.
הם עושים את זה חפיף ומעופף כזה. הם עושים חפיף ומעופף.
כי המון דברים יכולים לקרות כשאתה לא בתוך הבית חולים.
אבל זה רק בפסיכיאטר, וזה מפתיע אותי, כי אנחנו מדינה עם רפואה מאוד טובה. אנחנו, אם אני לא טועה, מקום רביעי בעולם. אנחנו שם מקום ראשון טיואן, שני סינגפור, יפן, אחרי זה ישראל.
כל המדינות הוא מכיר.
ישראל אחרי זה. וזה כאילו, אפילו בארצות הברית, את חושבת, אם את תבואי לבית חולים, תשלמי כסף, תקבלי טיפול. כל הבתי חולים שם פרטיים.
נכון, אין ביטוח בריאות. אין ביטוח בריאות כל כך יקר שם.
יש ביטוח בריאות, את משלמת אבל מלא כסף עליו.
נכון, צודק. זה כל כך יקר שם שזה כאילו בלתי אפשרי להיות בריא כמו
שצריך. אני כן שמעתי שאתה יכול יעני בחוב לעשות את זה ובחיים לא להחזיר את זה, אבל זה קומבינה כזאת, אבל זה למה הרבה אנשים שם שהם הומלסים או נרקומנים וזה, אף אחד לא עוזר להם באמת.
טוב, אז אנחנו לקראת הסוף. כי יש לנו ברבע לשבע אנחנו מכניסים אורחים חדשים ונפרדים ממכם. אז אני רוצה שנעלה נושא אחרון שאני הייתי משנה, ותגידו לי מה אתם חושבים עליו. הייתי, זה גם היה בין הדברים הראשונים שחשבתי עליהם שאמרו לי, זה להעלות את השכר של החיילים שלנו. יש לי אחות חיילת, היא משרתת, היא משקי תש בכלא 10, והיא מקבלת, כאילו, משקיות גם נחשבות, כאילו, נגיד יש שכר של חיילים רגילים, אז הן נחשבות לטיפה יותר, והיא מקבלת, כאילו, בסיסי של, כאילו, אלף שקל, כאילו, בחודש.
יש כאלה אפילו פחות 900.
נכון, זה מה שאני אומרת. עכשיו, איך אפשר לחיות מזה? אי אפשר.
נכון, בן אדם, נגיד, שעלה מחול וזה, וכאילו, אין לו, הוא לא עולה עם ההורים, לא עם אף אחד, אז איך הוא אמור לחיות על כסף כזה?
בן אדם באמת שאין לו עזרה, נכון,
כזה,
חייל
כאילו,
בודד.
אין לו אופציה אחרת אלא לגור בבסיס, כאילו, כי בבסיס ייתנו לו הכל, אוכל זה, מן הסתם וזה, אבל ככה אם הוא רוצה לגור לבד, אם יש לו נגיד חברה או משהו, זה, מה הוא כבר יעשה?
אין איך לחיות מזה. עזוב חושב... חברה לעצמך, אלף
כן,
שקל בכל
לי
זה
לעצמך,
לא הגיוני.
אבל אמרתי לדוגמה ש... כאילו, מן הסתם שאתה תרצה יותר פרטיות, זה מה שידחוף אותך ליותר לרצות פרטיות. אז, ובכללי, אני חושב שצריך להוריד את השכר, נגיד, מהביטוח הלאומי של דתיים, ולהעביר את זה לחיילים יותר, כי יש המון דתיים חרדים, נגיד, בארצות הברית, הם עובדים. ואני מסתכל, נגיד, הייתי בצו הראשון בתל השומר, רואה, מלא דתיים, לא עושים כלום עם החיים שלהם, כל היום מסתובבים שם, לא מובן מה הם עושים עם החיים שלהם. אני... והם עוד מעזים לדבר על אנשים עצלנים, זה כאילו נוראי, מה? אני פשוט הסתכלתי עליהם, לא הבנתי מאיפה זה בא.
זה משהו שחייב לשנות, ש... חייב להעלות להם את השכר, תשמע, הם משרתים את המדינה שלנו.
כן, משרתים את המדינה, והדתיים האלה אומרים, הם משרתים את אלוהים, סבבה, תעשו את זה בכיף.
תשמע, כל אחד, אבל... זה על חשבון אחרים בסופו של דבר.
זה נכון, אבל זה מה שאני מתכוון, שאלף כל זה על חשבון אחרים. דבר שני...
למה זה צריך להיות על חשבוני, שאני קוראת את התחת לגיד
לעבודה,
ולא מקבלת
למה אתה לא יכול ללמוד את כל התנך בעל פה, ועל הדרך לעבוד?
זה אפשרי, יש המון אנשים שעושים את זה.
יש דתיים, כמו שאמרתי, יש דתיים חרדים במדינות בחול. הם עובדים, הם מרוויחים כסף, עושים את כל מה שהם צריכים, זה...
זה אפשרי, זה עניין של בחירה.
כי במדינה הזאת מאוד נותנים להם, מאוד מאפשרים
נכון.
להם, כאילו...
אני גם
וגם לא רק להם,
שאנשים,
אני חושבת שגם לצד ההפוך.
חוזרים בתשובה רק בשביל התנאים האלה, יעני, של ה...
כאילו, תראה, בחול, כמו שאתה אומר, נותנים להם פשוט להתמודד עם זה, אומרים להם, אתם תלכו, אתם תעבדו, אנחנו לא ניתן לכם, אנחנו לא נממן אתכם, וזה בסוף יוצא מהכיס של האזרחים, שלנו, כן. של האזרחים, של התושבים.
יש 7 מיליון יהודים בארצות הברית, והם מסתדרים מצוין.
נכון.
מן הסתם שהדתיים החרדים שם וכל האלה שהם ממש דתיים, זה מיעוט.
נכון.
אבל הם מסתדרים מצוין.
זה יותר מאיתנו, זה בטוח.
כן. טוב, אנחנו מסיימים פה. אני רוצה להגיד לכם באמת תודה, לי ממש כיף. זה היה ממש תוכנית ממש כיפית. וזהו, עכשיו אני אכניס את... אני רוצה להזמין.
תודה רבה.
בכיף. ביי ביי.
יאללה, ביי. תודה.
אני רוצה להזמין את שני השינשינים החדשים שלנו שהצטרפו לרדיו. שני ברקוביץ' ועדן בלייזר. בואו, תשבו, תתמקמו לכם. קודם כל, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. אנחנו נפרדנו מרוי ורוי, שנה שעברה שעשו לנו את התוכנית כדורגל. אז תספרו לנו על מה הולכת להיות התוכנית שלכם, גם כדורגל, מה... דני ברקוביץ, סליחה, דני ברקוביץ. יאללה, ספרו לנו מה הולכת להיות. זה שתי תוכניות שונות, נכון? אתם לא עושים ביחד.
כן, אז...
קודם כל, שלום,
שלומך. אהלן, שלום, מה קורה?
בסדר.
אז כן, אז קוראים לי דני. אני עושה פה שנת שירות, השנה בהדסה נעורים, מטעם תנועת הצופים. אני במהלך הבוקר נמצא במשק, ובמהלך שעות היום אנחנו גם במשק, מקבלים חניכים מהפנימיה וממסגרות אחרות. ובאמת בערב אנחנו נכנסים לקבוצות שונות, כמו נגיד לרובוטיקה או לרדיו, ולמרכז הלמידה. ואחד הדברים שהכי מעניינים אותי זה בעצם למה אנשים בחרו בחינוך, למה אנשים עוסקים בזה, מה מוביל אנשים לעבוד עם ילדים ולהעביר אותם איזשהו תהליך. אז התוכנית שלי בעצם קוראים לה זרקור בחינוך, שהיא ממשיכה את התוכנית של אביעזר משנה שעברה, רק שהפעם היא מתמקדת בעיקר בחינוך. כל פעם אנחנו נארח איש חינוך אחר מהכפר, בין אם זה נגיד מדריך, או מישהו מהמשק, או גורם אחר כמו שינשינים, ונבין קצת מי הם, כאילו מה היה במהלך המסע שלהם בחינוך.
הבנתי, מה הביאה אותם כאילו להתעסק בזה?
כן, בדיוק.
הבנתי, יפה, טוב שיהיה לך בהצלחה, ומה איתך, מה...
אני עדן, אני גם שינשינית בקומונת משק. אני, בניגוד לדני, אני בכלבייה. לי פחות יוצא להתעסק בכל המסגרות בפנימיה. יש לי כאילו רק את הרדיו. אני בחרתי לעשות תוכנית על... קוראים לה לדעתיו בעיניי, שהתוכנית התמקד במה אני חושבת על... כל מיני דברים שקרו לאחרונה ברשת, נגיד, שמעת מה קרה עם קניה ווסט לאחרונה?
כן.
אז נגיד, אני אדבר על זה, על כל האמירות האנטישמיות, ועל זה שהוא לא מתחרט, וכאילו, הוא רואה את עצמו כאילו, הוא מרשה לעצמו, כי הוא חווה דברים גזעניים בעצמו, וכאילו, מה אני חושבת על זה. וזה כאילו בערך מה הולך להיות בתוכנית, כזה... אני מדברת על משהו אקטואלי ורלוונטי כזה ברשת, ומה אני חושבת עליו.
מגניב. מגניב. אתם רוצים לספר עוד משהו?
אנחנו באמת מתרגשים להתחיל את התהליך הזה ברדיו, להכיר קצת את העולם הזה, ותקשיבו לתוכניות שלנו.
כאילו אנחנו... שיקשיבו. זה, וואי, זה ממש מרגיש בהתחלה. אני זוכרת שנה שעברה באתי, בתוכניות הראשונות לא ידעתי, כאילו לא ידעתי איך זה עובד בכלל. סיפרתי את זה פה כבר שהייתי כותבת לי מילה במילה מה להגיד. כאילו, ברמה של סוגריים בכל צוחקת. כזה, כאילו, זה ממש התרגשות שההתחלה, ואחר כך זה כבר ממש זורם, וזה כיף. כאילו, עושים את זה כבר בשביל הכיף, ונהנים מזה, ומאלתרים, וזה ממש כיף. מקווה שגם אתם תהנו.
אמן.
זה יקרה. טוב, אז אנחנו מסיימים את התוכנית. אנחנו ניפגש שבוע הבא, כנראה, ביום שלישי, בעזרת השם עם נאוריי, שנהיה ביחד סוף סוף, כי הרבה זמן זה לא קרה. וזהו, היה לי ממש כיף בתוכנית, מקווה שנהנתם. ביי ביי, ערב טוב. Right now, everyone from everywhere.